שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף י"ג, אנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמעלה. ואגב כך שהביאה הגמרא בעמוד הקודם את דברי רבי יוסי הגלילי, מביאה הגמרא גופה. בוא נדון בגוף הברייתא שהבאנו. בתורה נאמר, נפש כי תחטא ומעלה מעל באדוני וכיחש בעמיתו בפיקדון יד או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו. והלשון ומעלה מעל באשם בא לרבות ששבועת הפיקדון זה גם על קודשים קלים, מפני שהם ממונו של האדם. אלו דברי רבי יוסי הגלילי. ובן עזאי בא לפרש את דברי רבי יוסי, והוא אומר שלרבות קודשים קלים, הכוונה לרבות את השלמים. על הגרסה הזו בדברי בן עזאי חולק אבא יוסי בן דוסטאי, והוא אומר, לא אמר בן עזאי, אלא שדברי רבי יוסי הגלילי לרבות קודשים קלים, הכוונה בבכור בלבד. עד לכאן ציטוט הברייתא, ומבאר את הגמרא. אמר מר, מה שנאמר בברייתא שבן עזאי אומר שרבי יוסי הגלילי התכוון לרבות את השלמים למיעוטי מאי, איזה קודשים קלים זה בא למעט? אילם, האם תאמר שזה בא למיעוטי בכור, שהוא לא נחשב לממון בעלים, והרי אשת עכשיו ומה שלמים שטעונים סמיכה על ידי הבעלים, ונסחים שמביאים אותם יחד עם השלמים, ותנופת חלקי החזה והשוק על ידי הכהן והבעלים לארבע רוחות השמיים ולמעלה ולמטה, שהדינים הללו נוהגים בקורבן שלמים. אמרת שקורבן שלמים הוא ממון בעלים הוא. אז בכור שאין בו אף אחד מהדינים הללו מבעיה, האם יש צורך לומר שהוא נחשב ממון בעלים? ומעיר רש"י שצריך להסביר שמדובר בבכור בחוץ על הארץ, שכיוון שהוא לא ראוי להקרבה, אז פשוט שהוא נחשב ממון בעלים, כי הוא לא ראוי להקרבה למזבח. אלא אומרת הגמרא, שמה שבן עזאי אמר שרבי יוסי הגלילי התכוון לרבות את השלמים, אמר רבי יוחנן שהוא התכוון למיעוטי מעשר בהמה, שאף על פי שמעשר בהמה קרב שלמים, כפי שאומרת הגמרא במסכת בכורות, בכל זאת הוא לא נחשב ממון בעלים כאשר המעשר בהמה עדיין נמצא בחיים, בשונה מקורבן שלמים שכן נחשב ממון בעלים כאשר הבהמה בחיים. והמקור לכך כדתניא, כפי ששנינו בברייתא במסכת תמורה, בבכור נאמר, נקרא את הפסוק בפנים, אך בכור שור או בכור כסף או בכור עז לא תפדה, קודש הם, את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר אישה לריח ניחוח לאדוני. ומלשון הפסוק משמע שרק פדיון אין לעשות לבכור, שעל ידי כך הוא יצא מקדושת בכור וימכרו אותו באטליז וישקלו אותו במשקל. אבל ונמכר הבכור תם כאשר הוא חי, ואז הקונה יכול לאכול אותו בקדושתו או כשיפול בו מום, או אם בית המקדש קיים, הוא יקריב אותו ויוכל אותו. ואם הבכור ובעל מום הוא, אז ניתן למכור אותו חי ושחוט. לעומת זאת, במעשר בהמה נאמר, נקרא בפנים, לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו, ואם המר ימירנו, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש לא ייגאל. ואומר רש"י שבמסכת בכורות לומדים גזרה שווה. מהמילים לא ייגאל, למילים לא ייגאל שמופיעות לפני כן לגבי חרמים, שנאמר, אך כל חרם אשר יחרים איש לאדוני מכל אשר לו, מאדם ובהמה ומשדה אחוזתו, לא ימחר ולא ייגאל. כל חרם קודש קדשים הוא לאדוני. מה להלן מחירה אמו שאסור למכור את החרם? אף כאן במעשר בהמה מחירה אמו שאסור למכור את המעשר בהמה. ולכן הדין, ואינו נמכר, לא חי ולא שחוט, לא תם ולא בעל מום. זאת אומרת שבן עזאי בא למעט, שמה שאמר רבי יוסי הגלילי, שקודשים קלים הם ממונו של אדם, זה מתייחס לשלמים ובכור שהם ממון בעלים, וזה לא מתייחס למעשר בהמה שהיא ממון גבוה. עד לכאן הגרסה שדברי רבי יוחנן נאמרו כהסבר לדברי בן עזאי. רבינה לעומת זאת מתנה להסיפה. שנה את דברי רבי יוחנן כהסבר לסוף הברייתא, ששם נאמר אבא יוסי בן דוסטאי אומר שלא אמר בן עזאי את ההסבר לדברי רבי יוסי הגלילי, אלא בבכור בלבד. ועל כך שאלת הגמרא למיעוטי מאי, מה באים הדברים למעט? אילם, האם תאמר שזה בא למיעוטי שלמים, הרי לא ייתכן לומר כך, שהרי השת עכשיו, ומה בכור שקדוש מרחם? הדין שממונו הוא, אז שלמים שאינם קדושים מרחם היא בעיה? האם צריך לומר שהם ממון הבעלים? ועל כך אמר רבי יוחנן שהדברים באו למיעוטי מעשר, כדתניא כפי ששנינו בברייתא, ובכור נאמר לא תפדה, כך שרק פדיון אסור, ונמכר תם חי, ואם הוא בעל מום, הוא נמכר חי ושחוט. במעשר לעומת זאת נאמר לא ייגאל, ולומדים גזרה שווה לא ייגאל, לא ייגאל מחרמים, ולכן הוא ממון גבוה, ואינו נמכר, לא חי ולא שחוט, לא תם ולא בעל מום. מקשה הגמרא על הגרסה של רבינה, הרי אבא יוסי בן דוסטאי בבכור בלבד כאמר. זה אומר שהוא ממעט את כל שאר הדברים חוץ מבכור. כך שלא ניתן להסביר שדברי בן עזאי כוללים גם בכור וגם שלמים וממעטים בעשר בהמה, ואכן נשארת הגמרא בקשיא על הגרסה שהביא רבינה. עד לכאן מהלך הסוגיה היה לפי הסבר הגמרא בעמוד הקודם, שדברי התנא במשנה שהמזיק מתחייב בתשלומי נזיקין דווקא אם הוא הזיק נכסים שאין בהם מעילה, כוללים בתוכם גם קודשים קלים לפי שיטתו של רבי יוסי הגלילי. כך הסביר רבי יוחנן. רבא לעומת זאת אמר שמהלשון מעילה שנקט התנא של המשנה אל תדייק שיש תשלומי נזיקין בקודשים שלא שייך בהם מעילה, אלא מהי הכוונה נכסים שאין בהם מעילה? נכסים שאין בהם דין מעילה כלל. זאת אומרת שאין בהם שום קדושה לשמיים, שבדברים שקדושים לשמיים, בין אם הם קודשי קודשים, בין אם הם קודשים קלים, שייך דין מעילה. ומה עינינו? אז אם כך, על איזה נכסים מדובר? הנכסים דהדיות. אבל אם כך מקשה הגמרא, וליתני דהדיות, מדוע לא שנה התנא במפורש שמדובר על נכסי הדיות? ואכן נשארת הגמרא בקשיא על הסברו של רבא. ואגב, שדנה הגמרא בקודשים קלים שנגרם להם נזק, עוברת הגמרא לדון בקודשים גלים שגרמו נזק. אמר רבי אבא, שלמים שהזיקו, שורתם שהקדישו אותו כקורבן שלמים, ולפני שהוא עלה לקורבן הוא גרם נזק. הדין שלאחר שיקריבו את הבהמה, שהנזק גובה את חצי נזקו מבשרן, כי הרי נזק שורתם משתלם מגופו, והוא אינו גובה את חצי הנזק מאימוריהן. האימורים הם חלקי הבהמה מוכתרים לשם על המזבח החיצון, ומסדרי הקרבת הקורבן להביא את חלבו ושאר החלקים שקבע התורה שהם לחם השם ולהקטירם על אש המערכה. האמורים נקראים בשם זה שכן הם מופרשים ומובדלים משאר הקורבן, מלשון את השם האמרת היום, לשון חשיבות, וכך איברים אלו חשובים ועולים מכלל האיברים של הבהמה על גבי המזבח. מקשה הגמרא, פשיטה, איזה חידוש יש בדבר, הרי אמורים לגבוה סלקי. האמורים עולים על גבי המזבח. אז אם כך הם המון גבוה, וברור שלא יכול הניזק לגבות מהם את הנזק. מבארת הגמרא לא צריכה, לא נצרכו דברי רבי אבא, אלא במקרה שרוצה הניזק לגבות מבשרם כנגד האמורים. מסביר רש"י, כגון שור תם שווה 200, שנגח שור שווה 200, ואין הנבלה שווה כלום. הדין שהוא אינו גובה, אלא את חצי הנזק, אבל רק מדמי בשר השור, ולא מדמי האמורים של השור. זאת אומרת, אם שווי השור התם שהוקדש לקורבן שלמים זה 200 מנה, כאשר החלוקה היא ש-150 מנה זה שווי הבשר ועוד 50 מנה זה שווי האמורים. חידש רבי אבא שהניזק יכול לגבות חצי נזק רק משווי הבשר ולא משווי האמורים. כך שלמרות שהנזק לשור של הניזק הוא 100 מנה, הוא יוכל לגבות רק 75 מנה. ושואלת הגמרא, דברי רבי אבא אליבא דמן, לשיטת מי הוא אמר אותם? והדברים מתייחסים למחלוקת חכמים ורבי נתן בדף נון ג' שנחלקו במקרה של נזק שנגרם על ידי שני מזיקים. שור שדחף שור אחר לבור, האם תשלום הנזק הוא גם על בעל הבור וגם על בעל השור או רק על בעל השור? ומאיר המערם על הגרסה המובאת ברש"י, שנראה שזה לא מפירוש רש"י אלא איזה תלמיד כתבו, שהרי רש"י סובר שלפי חכמים גובים את הנזק אך ורק מבעל השור. כך שאם מדובר בשור תם, הוא משלם מחצה, ומחצה הניזק מפסיד, ואם מדובר על שור מועד, אז בעל השור משלם נזק שלם, אבל בכל מקרה, בעל הבור פטור מתשלומין. ושואלת הגמרא, אי רבי אבא אמר את דבריו, אליבא לשיטה דרבנן, אז מה הוא חידש? פשיטה, ששלמים שהזיקו גובים רק מבשרן ולא מאמוריהן, שהרי האמרי רבנן. הרי הם אומרים שכאשר יש שני גורמים לנזק, כי לקה להשתלו ממהי, במקרה שלא ניתן לגבות את דמי הנזק מהמזיק האחד, לא משתלמה מהי. לא גובים את יתרת הנזק מהמזיק השני. אז פשוט שלשיטת חכמים, שור שלמים תם שהזיק, לא גובים את מלוא חצי הנזק מבשרן כנגד החלק של האמורין. והיא רבי אבא אמר את דבריו, אליבא לשיטה דרבי נתן, שאמר ששני הגורמים, גם בעל השור וגם בעל הבור, אחראים על הנזק. כך שבשור טעם בעל השור משלם חצי ממה שהוא אחראי שזה רביעה, ובעל הבור משלים שלושה חלקים. ובשור מועד, בעל השור משלם את מלוא החלק שלו שזה מחצה משווי השור, ובעל הבור משלים מחצה נוסף. אז לשיטתו, במקרה של שור שלמים טעם שנגח, מדוע אין הניזק גובה מבשרם כנגד אמוריהם? שהרי שני חלקי השור הזיקו, גם החלק של הגבוה שזה האמורים, וגם החלק של האדיות שזה בשר השור. והאמר רבי נתן, שכי לקה להשתלו ממהי, משתלם מהי. שכאשר לא ניתן לגבות את מלוא הנזק מהגורם האחד שהזיק, אז משלימים את הגבייה מהגורם השני שהזיק. מתרצת הגמרא, איבא איתימה, אם תרצה תאמר שרבי אבא אמר את דבריו לשיטת רבי נתן, איבא איתימה, אם תרצה תאמר שהוא אמר את דבריו לשיטת רבנן. ומרחיבה הגמרא את הדברים. איבא איתימה, אם תרצה תאמר שרבי אבא אמר את דבריו לשיטת רבנן, שמה שאמרו רבנן, שהניזק לא גובה מהמזיק השני את הנזק, הנימילי זה דווקא בתרי גופי. כאשר שני המזיקים הם שני גופים שונים, כגון שור ובור. אבל כאשר מדובר במזיק בחד גופה, כגון שלמים שהזיקו, שהם כוללים בתוכם גם את חלקו של האידיוט וגם את חלקו של הגבוה, לולא היה משמיע לנו רבי אבא, שלא ניתן לגבות מהבשר של האידיוט כנגד חלק האמורים, אז הייתי חושב שמצי אמר לי, יכול הניזק לומר למזיק, מכל אחד הבאינן משתלמנה. אני אגבה את דמי הנזק מאיזה חלק בבהמה שארצה. ובא רבי אבא וחידש, שלא ניתן לגבות מבשרן כנגד החלק של האמורים. איבא איתימה, ואם תרצה תאמר שרבי אבא אמר את דבריו כשיטת רבי נתן, שרק הטעם שם במקרה שיש שני מזיקים, בעל בור ובעל שור, הוא דאמר לי, בעל השור ההרוג לבעל הבור, אנא תוראי בבירה חשכחתי, אני מצאתי את השור שלי מת בתוך הבור שלך, ולכן בעצם אתה זה שצריך לשלם לי את כל הנזק, ומה ידלת לי להשתלום מהאח משתלים נמינך, ומה שאני לא אצליח להוציא כתשלום מבעל השור, אני אגבה ממך, כך שאם מדובר על שור תם שנגח, אז בעל השור ישלם רביע, שהרי אפילו אם הוא היה מזיק אותו לבדו, הוא לא היה משלם אלא חצי נזק, אז עכשיו שיש אחר אמו שזה בעל הבור, הוא ישלם רביע, ואת שער הנזק אני אגבה ממך, דהיינו מבעל הבור. הפכנו דף, אבל אחר, כאן בדברי רבי אבא, לגבי שלמים שהזיקו, מי מצי אמר, האם הניזק יכול לטעון שרק הבשר אזיק, אבל האמורין לא אזיק? דהיינו, שאחריות הנזק נמצאת על חלק הבשר של השור יותר מאחריות הנזק שנמצאת על חלקי האמורים שבשור. ולכן במקרה כזה רבי נתן יודע שאת החלק שלא ניתן לגבות מהאמורים שהרי ממון גבוה יפסיד הניזק. ועוד בענייני קודשים קלים שהזיקו, אמר רבא, בהמת תודה שהזיקה, לאחר שמקריבים אותה, הניזק גובה את הנזק מבשרה, והוא אינו גובה את הנזק מלחמה. שכאשר אדם מביא קורבן תודה על נס שנעשה לו, אז הוא מביא גם 40 חלות מארבעה מיני לחם, כאשר חלה אחת מכל מין הוא נותן לכהן, ואת שאר החלות אוכל הבעלים. אז אמר רבא שהניזק לא יכול לגבות את הנזק מהלחמים. שואלת על כך הגמרא, לחם פשיטה. מה ברבא לחדש? הרי פשוט שהלחם לא הזיק, וממילא לא ניתן לגבות את הנזק מהלחם. מתרצת הגמרא שאכן אין חידוש בתחילת דברי רבא, אלא סייפה יצטריך לי. החידוש בדברי רבא נמצא בסופם שאמר שהניזק אוכל את בשר קורבן התודה והמתכפר מביא את הלחם. בקשה על כך הגמרא, הנה מפשיטה. מה חידש בכך רבא? הרי גם זה פשוט שהמתכפר הוא זה שצריך להביא את הלחם. מבאר את הגמרא שלולי דברי רבא, מה עוד את אימה? מה היית חושב לומר? שכיוון דלחם הכשר עד איזה וכו, הוא זה שמכשיר ומאפשר את אכילת בשר הקורבן לי מלא. אז אולי יכול המזיק לומר לניזק, את אכלת בשר ואנה הייתי לחם? הרי אתה אוכל את הבשר, אז למה שאני אביא את הלחם, תביא אתה את הלחם? כמה שמלן, בר אבא להשמיע לנו. דלחם חיובה דבעלימו, ולכן חובת הבאת הלחם היא על המזיק שהוא המתכפר. ציטוט מהמשנה שחיוב בתשלומי נזקין זה רק על נכסים שהם של בני ברית, ושואלת על כך הגמרא למיעוטי מאי, מה זה בא למעט? איזה בא למיעוטי דעובד כוכבים, הקטני ללקמן, הרי זה נאמר במפורש במשנה בהמשך, שור של ישראל שנגח שור של עובד כוכבים הוא פטור. מתרצת הגמרא, תנא והדר מפרש. אכן מדובר על אותו מקרה, והתנא שלנו הזכיר אותו בצורה סתומה, ובהמשך המשנה מפרשת את המקרה. ציטוט מהמשנה, נכסים המיוחדים, ושואלת הגמרא למיעוטי מאי, מה זה בא למעט? מביא על כך הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב יהודה, זה בא למיעוטי, מקרה שאינו יודע ניזק שור של מי הזיקו, מפני שהיו שם שברים של אנשים הרבה, זה אומר שורך הזיק, וזה אומר שורך הזיק. ועל כך באה המשנה ואמרה, שחיוב תשלומי נזיקין זה רק בנכסים מיוחדים, זאת אומרת, שיהיו כל הנכסים שהזיקו מיוחדים לאדם אחד, כך שאין בהם ספק מי גרם את הנזק. מקשה הגמרא על ההסבר הזה, התני לקמן. הרי יש משנה בהמשך שאומרת את המקרה הזה, היו שניים רודפים אחר אחד, זאת אומרת, שני שברים של שני בני אדם שהיו רודפים אחר שור של אדם אחד, זה אומר שורך הזיק וזה אומר שורך הזיק, שניהם פטורים. מתרצת הגמרא, תני והדר מפרש, המתנה של המשנה שלנו אמר את המקרה באופן סתום, והמשנה בהמשך מפרשת את המקרה. תשובה שנייה, במתנית התנה, בברייתא שנו, שנכסים המיוחדים בא למעט פרט לנכסי הפקר, ועל כך שואלת הגמרא, איך היא דמי, באיזה מציאות מדובר? אילי מדי נגח תורה דידן לתורה די הפקר. אם נאמר ששור שלנו, דהיינו שיש לו בעלים, הוא זה שנגח שור של הפקר, מן תבעלי? בי בכלל תובע אותו על הנזק, אלא תאמר, דנגח תורה די הפקר לתורה דידן. ששור הפקר שאין לו בעלים, נגח שור שלנו, דהיינו שיש לו בעלים. אבל גם במקרה הזה, מי מונע מהניזק לייזל ולייטי? ללכת לתפוס את שור ההפקר ולגבות ממנו את הנזק. מבארת הגמרא שמדובר בשקדם וזכה בו אדם אחר. שבמקרה כזה אומרת המשנה, ששור שלא היו לו בעלים בשעה שהוא הזיק, לא משתעבד לניזק, ולכן הניזק לא יכול להוציא את השור מידי הבעלים החדשים שלו. רבינה אמר הסבר שלישי, שנכסים המיוחדים בא למיעוטי מקרה שנגח השור ואחר כך הקדיש אותו הבעלים שלו, או שנגח השור ואחר כך הפקיר אותו הבעלים שלו. ומביאה הגמרא סייעת על הסברו של רבינה, תניא נמי אחי, כך גם שנינו, בברייתא הבאה, יתר על כן אמר רבי יהודה, שור שנגח והמית, אפילו אם הוא נגח ואחר כך הקדיש אותו בעליו, או שהוא נגח ואחר כך הפקיר אותו בעליו, הדין שפטור השור ממיתה, מפני שנאמר, נקרא בפנים, ואם שור נגח ומתמול שלשום, והוא עד בבעלה ולא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת. ומהפסוק הזה לומדים, שאין השור נסכל, עד שתהה מיתה והעמדה בדין שווין כאחד. דהיינו, שיהיה לשור בעלים אחד, משעת העדות עליו ועד שעת העמדה לדין. שואלת הגמרא, וגמר הדין לא בעינן? האם אין צורך שגם בשעת גמר הדין זה יהיה אותו בעלים? שהרי מה שכתוב השור יסכל בגמר דין הוא דכתיב. אלא אומרת הגמרא, אימא תאמר, שהגרסה הנכונה בברייתא צריכה להיות, עד שתהה מיתה והעמדה בדין וגמר דין שווים כאחד. ציטוט מהמשנה, שתשלומי נזק זה רק במקרה שהנזק נעשה חוץ מרשות המיוחדת למזיק, מפני שאם נכנס שור ניזק בחצר המזיק והזיקו שור המזיק, דאמר לה המזיק לניזק, תורך ברשותי, מיי ביי. מה עושה השור שלך ברשות שלי? ציטוט מהמשנה, ורשות הניזק והמזיק. ואת המשפט הזה ניתן לקרוא או כהמשך המשפטים של המשנה, או כמשפט פותח להמשך המשנה. אמר רב חיסדא שאמר רבימי, חצר השותפין חייב בה כתוב על נזקי השן ועל נזקי הרגל. כך שאם אכלה בהמתו של זה את פירותיו של זה או דרסה על כליו, הוא יהיה חייב כי זה נקרא שדה אחר כי זה לא רשות הרבים. וכל שכן שעל נזקי קרן ותולדותיה הוא יהיה חייב, שהרי אפילו ברשות הרבים הוא חייב עליהם. כך שהמשפט במשנה רשות הניזק והמזיק הוא פתיחה למשפטים הבאים. ואחי כאמר, חוץ מרשות המיוחדת למזיק דה פטור, ורשות הניזק והמזיק שהזיק חב המזיק. וזה נאמר דווקא לגבי שן ורגל, שהרי בקרן אין צורך לומר שחייב המזיק, שהרי אפילו ברשות הרבים שיש לשניהם, גם לנזיק וגם לנזק רשות ללך בה, חייב המזיק. אלא בא התנא לחדש לנו, שבשן ורגל שהזיקו בחצר השותפין חייב המזיק, מפני שחצר השותפין לא דומה לרשות הרבים. ורבי אלעזר לעומת זאת אמר, שבחצר השותפין פטור על נזקי השן ועל נזקי הרגל, כך שהמשפט במשנה הוא רשות הניזק והמזיק הוא המשך המשפטים הקודמים, ואחי כאמר, וכך אמר התנא של המשנה, שתשלומי נזק הם חוץ מרשות המיוחדת למזיק, ורשות הניזק והמזיק נמי, גם בהם המזיק פטור, וזה בנזקי שן ורגל, שהרי אמרה התורה הוא ביאר בשדה אחר, וחצר השותפין לא מוגדרת כשדה אחר. מה שאין כן נזקי קרן בחצר השותפין, המזיק יהיה חייב עליהם, שזה לא שונה מהחיוב שלו על הנזק שלהם ברשות הרבים. וזו משמעות המשפט הבא במשנה, הוא כשהזיק חב המזיק, שזה בא להטויה לרבות, חיוב על נזקי קרן. ושואלת הגמרא על הסברו של רבי אלעזר, הניחא זה מסתדר לשמואל, שאמר בתחילת הפרק, שמבעה זה השן, ושור זה הרגל של השור. אז צריך את המשפט כשהזיק חב המזיק, כדי לרבות נזקי קרן. אלא לרב דאמר, שמבעה זה אדם, והוא טענה והסביר שהמילה שור במשנה זה וכל מילה דשור, שהיא כוללת בתוכה את כל נזקי השור, גם קרן, גם שן וגם רגל, אז לפי רבי אלעזר, המשפט חב המזיק להטויי מי, מה זה בא לרבות? עונה הגמרא, להטויי זה בא לרבות, הד את תנור הבנן. את מה ששנו חכמים בברייתא הבאה, שכשהזיק חב המזיק, זה בא להביא שומר חינם והשואל, נושא שכר והסוחר, שהזיקה בהמתן ברשותם, אם השור היה תם הוא משלם חצי נזק, ואם הוא היה מועד הוא משלם נזק שלם. ואם נפרצה בלילה הכותל של הדיר מאליה, ומדובר על כותל שאינו ראוע, כך שזה אונס לגבי השומר, או שפרצו על הליסטין ויצתה והזיקה, במקרה כזה פטור השומר מלשלם. הוא מצטט את הגמרא, חלקים מהברייתא ומסבירה אותם. אמר מר, כשהזיק חווה מזיק, זה בא להביא שומר חינם והשואל נושא שכר והסוחר. עד לכאן הציטוט, ושואל את הגמרא איך היא דמי, באיזה מציאות מדובר? אילי, מה אם תאמר שמדובר במקרה דאז כתורה דמשיל לתורה דשואל, שהזיק השור של המשיל את השור של השואל, מדוע אמרה הברייתא שאם השור של המשיל היה טעם, הוא צריך לשלם חצי נזק? לי מלי, שיכול המשיל לומר לשואל, הרי אילו אזיק באלמה הבית לשלום מעט. אם השור שלי היה מזיק שור של אדם אחר, אתה היית צריך לשלם את הנזק שהרי שמירתו עליך. השתא דאזקי לתורה דידך באינה לשילומי, אז עכשיו שהשור שלי יזיק את השור שלך, למה שאני אצטרך לשלם? אלא אומרת הגמרא, האם נאמר שהברייתא דיברה על מקרה דאזקי תורה דשואל לתורה דמשיל? שהזיק השור של השואל את השור של המשיל? אבל אם כך, למה אמרה הברייתא שהוא צריך לשלם רק חצי נזק אם השור של השואל היה שור תם? שהרי לי מלאי הבעלים של השור לשואל, אילו יצק מעל מה הבית לשלום מכולי תורה. אם השור שלי היה ניזק משור של אדם אחר, הרי היית צריך לשלם לי את מלוא הנזק, שהרי שואל חייב באונסין. השתא דאז כתורה דידך, פלגא ניזקא עוד משלמת לי? אז עכשיו שהשור שלך הזיק את השור שלי, אתה תשלם לי רק חצי נזק? אז נשאלת השאלה על איזה מציאות דיברה הברייתא. מבארת הגמרא שלעולם דיברה הברייתא במקרה דאז כתורה דמשיל לתורה דשואל, שמדובר שהשור של המשיל הזיק את השור של השואל, שבמקרה כזה חייב המשיל לשלם. ולגבי מה שהקשינו על כך, שהרי מוטל על השואל לשמור על השור שלא יזיק, אז מדוע חייב המשיל לשלם? ואחר במה יסקינן, וכאן באיזה מציאות מדובר, שקיבל עליו השואל אחריות על שמירת גופו של השור שלא יזיקנו אחר. הפכנו דף, והוא לא קיבל עליו אחריות על שמירת נזקיו, במקרה שיזיקו את אחרים. ולכן חייב המשיל במקרה כזה לשלם את דמי הנזק. מקשה הגמרא, אי אחי, אם כך הוא המקרה שהשואל לא קיבל עליו אחריות על שמירת נזקיו של השור, אימה, תאמר, כיצד תסביר את הסיפה של הברייתא שאמרה, נפרצה בלילה או שפרצו על הליסטין ויצתה והזיקה, הדין שהבעלים פטור. ומזה נדייק, אם הכותל לא נפרצה בלילה אלא ביום, הוא יהיה חייב. ומדוע? אמרנו שלא קיבל עליו שמירת נזקיו. מתרצת הגמרא, אחי כאמר, כך צריך להסביר את הברייתא. שברי שאכן מדובר שהוא לא קיבל עליו שמירת נזקיו, אבל אז אומרת הברייתא, אם קיבל עליו שמירת נזקיו, הדין שהוא יהיה חייב, וממילא, אם נפרצה הכותל בלילה או שפרצו הליסטים ויצתה והזיקה, פטור. ואז הדיוק מהסיפה של הברייתא הוא תקין, שאם נפרצה בלילה או שפרצו הליסטים ויצתה והזיקה, הוא פטור. אם נפרצה הכותל ביום, הוא יהיה חייב, שהרי כבר מדובר במקרה שהוא קיבל עליו את שמירת נזקיו של השור. עד לכאן דף י"ג.